אנחנו מתקדמים לסוגיה שיש לה שני יתרונות. א', שאפשר ללמוד עמוד שלם בערב אחד, אני מקווה. אולי כבר בזבזנו קצת זמן. ככה נגיד שהתקדמנו הרבה, למדנו שני דפים בחצי שנה, במקום דף וחצי. והדבר השני הוא שזה ממש הכנה לפסח. זה ממש מתאים. כל אלה שמנקים לפסח כבר הם לא באים, אז הם מפסידים. כי אחד מהדברים שדיברנו עליהם לא מעט בשנים האחרונות, לפני פסח, היה שכדי להבין את ליל הסדר, אנחנו צריכים ללמוד אותו על רקע דיני הסעודה והסעודות שמשתקפות במסגרת מסכת ברכות וגם במקורות אחרים. וכאן הסוגיה הולכת לעסוק בענייני הסיבה, ואני מקווה שחלק מהתובנות שיעלו יהיו בחינת 30 יום קודם הרגל, קודם הפסח, זה יעזור לנו קצת להתכונן לפסח. כן, הגמרא מתחילה בשיחה מדהימה. אמר לי ריש גלותא לרב ששת, אף על גב דרבנן קשישי אתון, פרסאי בצורכי סעודה בקי ימינייכו. משפט פשוט, נכון?
מה משהו
של קשישי? שאלה טובה, מה דעתך?
יותר זקנים מהפרסים?
אולי הוא מתכוון, יש לכם הרבה ניסיון בחיים, וראיתם הרבה, אבל עדיין הוא אומר, בעניינים שקשורים בדרך ארץ, בעניינים שקשורים בהוויות העולם, בעניינים שקשורים בהקשר כאן, של נימוסים, הייתי אומר ככה, אחד מהרעיונות שאנחנו מדברים עליהם הרבה הוא, שהזימון יושב על הסעודה, והוא יושב על ההיגיון הפנימי של המפגש בין האנשים וכו'. בעצם הוא אומר, אם אתם רוצים להבין את הדברים, אתם צריכים ללמוד קצת חוכמת ומתולה. הוא צריכים לשאול אותנו, זה לא עניין הלכתי. וכאן תראו למה הוא נכנס. זה נושא שעלה פה המון בלימוד שלנו. בזמן שאין שתי מיטות, גדול מסב בראש, ושני לא למעלה הימנו. ובזמן שהן שלוש, גדול מסב באמצע, שני לא למעלה הימנו, שלישי לא למטה. כן, ומה אנחנו עוסקים? עוסקים בנושא שנקרא איך מושיבים ליד השולחן. שהיות זה נושא, הייתי אומר משהו על שפעם לדבר עם איזה פסיכולוג שניסה להסביר לי מה זה למשפחה שיושבים ליד שולחן, ובמיוחד למשפחות קצת מורכבות שכולם צריכים להיות ביחד, ויש מישהו שיושב בראש השולחן והוא מנהל את העניינים. ככה אפשר לפעמים לנסות להתחמק מזה, כל אחד בא, אוכל צלחת שלו עם העיתון ובורח, אבל עכשיו יש היררכיה. אולם יש יהודים שיש להם שולחן עגול. רב חיים מבריסק, קוראים שלו שולחן עגול בבית. פעם התארחתי אצל משפחה עם שולחן רבוע. זה מאוד מצא חן בעיניי. שבעצם כשרוצים לשבת 12 איש שסביב לשולחן, לא עושים מלבן גדול, אלא שלושה מכל צד. זה ממש שולחן יפה. אבל ברוב השולחנות אצלנו הם מלבניים. שאנחנו אוהבים לחנות, מיד נראה את הדיון על זה. אבל נחשוב שהקצה של השולחן הוא ראש השולחן. דרך אגב, אולי הוא גם הזנב שלו, כן? אבל יש היררכיה. וכאן, בעולם הסיבה, שצריך להבין איך הסב הוא כדי להבין את הגמרא, כאן הוא בא ואומר, אז איפה יושב האיש הכי חשוב? איפה הוא מסב? כן, שכדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין שהסיבה הייתה נעשית על גבי מיטות. לא על גבי כיסאות. למה קשה לנו להסב? כי מאוד קשה לשכב על כיסא, כמו שקשה לישון במטוסים של אלה, לא בביזנס, איפה שאני טס, כן? באקונומי. זה פשוט קשה לשכב על כיסא, אבל הסיבה הייתה נעשית על קריות הסיבה, מיטות הסיבה, והסיבה, או בוא נגיד ככה, מה שחשבו האומות, או באותו זמן בכלל, התרבות האנושית, כדאי לאכול בהסיבה, כי אנחנו מקפלים את הבטן. הם היו מתרווחים להם בנחת ושוכבים ונשענים על צד אחד ואוכלים, אוכלו עם הידיים, אוכלים עם היד השנייה. וכאן השאלה, כשאתה שוכב, איך בדיוק מושיבים את האנשים? וכאן הפרסים קודם כל אומרים ששתי מיטות, קודם כל גדול מסב בראש. זה ברור? סליחה?
ראש מה?
אז כנראה שהכוונה בראש המיטה. תסתכל ברש"י. רש"י אומר, מסב תחילה על מיטתו. רש"י שאל את השאלה שלך, ולא הבין מה זה בראש, ולכן רש"י הסביר שהכוונה שהוא הראשון שמסב. הוא תופס ראשון את המקום. הוא בעצם מתרווח לו קודם איך שנוח לו, והאחרים צריכים להסתגל אליו. הם צריכים להיות אחריו. אני אקרא לך מיד מליברמן, ונראה בתוספת מה קורה. בסדר? כי בתוספת זה סיפור קצת אחר. אולי אני אוסיף גם כהקדמה, מישהו מכם פעם היה בציפורי, בבית המידות? הייתם פעם בציפורי? אז יש שם בית שמצאו שם פסיפסים מאוד מריבים, מאוד יפים. הייתי שם כמה פעמים. פעם ראשונה הייתי שם, אני לא זוכר מה ראשון, לא חשוב, הייתי שם פעם אחת עם החוג לתלמוד, היה טיול של חוג, הייתי סטודנט ב-BA, ונסעו כל הפרופסורים והתלמידים, וכמובן כולם שם, יש שם מלומדים גדולים, ויש שם מלא מוטיבים בפסיפס, מוטיבים פגניים ואחרים, כל מיני כתובות ביוונית, רוב מי שהיה שם קרא את ההסברים שהיו שרשות הטבע והגנים שמו, שתרגמו. הייתי שם פעם אחת עם ההורים שלי. אבא שלי נכנס ומיד מתחיל מהרצפה לקרוא ולהסביר, קורא את היוונית מהרצפה. מה קורה פה? בכל אופן, יש שם חדר שמצאו, שהוא חדר עם פסיפס מרהיב, שהוא מפורסם מאוד בגלל שבשפיץ שלו יש פסיפס של אישה, שהיא מאוד יפה, והיא פסיפס מאוד יפה. קוראים לזה המונה ליזה של ציפורי. עכשיו, מה שרוב האנשים לא מסתכלים שם, זה על החלק הכי מעניין אולי בחדר, שלנו כיהודים. כי הפסיפס שם בחדר הולך ככה. הוא הולך ככה. האישה נמצאת פה. האישה נמצאת פה. ופה יש פסיפס שהוא לבן. הוא לבן ויש פה רישים כאלה. או אלז, כן, כל אחד בשפה שהוא רגיל, הוא גם היווני. יש פה כאלה סימנים שחורים כאלה, פה ופה ופה ופה. ומה זה הסיפור הזה? זה סיפור מאוד פשוט, שפה שמים את ספות הסיבה, ולכן חבל לעשות פסיפס כל כך יפהפה, שהספות יחסו אותו, לכן עשו לבן, לכן הכניסו פנימה. החדר הזה נקרא ביוונית טרקלין, יש מתחבא בו המספר 3, על שם 3 הספות. למה 3 ולא 4? כי אותם דמויות אלומות בהגדה של במשנה בפסחים הביאו לו, מזגו לו, מה שהם קוראים האנשים, בקיצור העבדים, צריכים להיכנס ולשרת את האנשים, בעצם משרים להם מרחב. וכאן השאלה, אנחנו נראה מיד, הוא איפה יושב הכי חשוב. אתם כבר יודעים, אם האישה הכי יפה היא פה, אז איפה יושב הכי חשוב? יושב פה, כן? האיש הכי חשוב רואה את האישה הכי יפה, וברור שהמקום החשוב פה הוא האמצע. אם יושבים בחטא, אז איפה ראש החטא? ומלבן, אז הראש נקרא, זה נקרא הראש. אבל אם יושבים בחטא, אז המקום החשוב הוא פה. ומיד אנחנו נראה. ופה מקום מתחילים לדון שאין 3, אלא 2. אז בוא נזרום עם הפירוש של רש"י. אז הוא תופס לו מקום בראש, הוא הראשון שמתיישב. עכשיו, ביחס אליו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לשאול איפה יושבים. אז מה אומר לו ריש גלותא? אומר לו ריש גלותא, בעצם ריש גלותא אומר, אני חי יותר עם הגויים, אני מבין יותר במנהגי סעודה. אז אומר לו ריש גלותא, בזמן שהם שתי מיטות, גדול מסב בראש ושני לו למעלה ממנו, שתבינו את המשמעות, אם מסבים ככה, נשענים על יד שמאל, עכשיו אני אסביר לכם עוד דבר. היות וצריכים לסנחן את האנשים אחד עם השני. גם בשולחן אצלנו זה בעיה, קנינו, אין רווח מספיק גדול בין הרגליים, ובדיוק 4 כיסאות נכנסים. אז אתה בודק, האם מקנים את הגמרא בסנהדרין, האם הילדים שלנו הם או כך אוהבים שיוכלים לחיות על חוד של מחט, כן? ובדרך כלל זה תלוי אם הם סביעים או רעבים. כלומר, עד סוף המנה הראשונה זה סיפור מהפטרה. אז צריכים לסנחן את האנשים. עכשיו, היות ושוכבים, אז מי שיהיה בצד הזה יראה את הגב שלי, נכון? זה נכון? מי שיהיה פה, אני אראה את הגב שלו, נכון? שזו גם הסיבה הפשוטה, שבגלל ששוכבים אחד ליד השני, שגם שמאלים, יש פה מישהו של שמאלי? אז למה אתה מסב בצד שמאל? זה לא נוח, אתה רוצה לאכול עם יד שמאל. אז התשובה היא מאוד פשוטה, היית פעם באוניברסיטה, רחמונא ליצלן, היית? אתה? כן, גם אתה. אני למדתי כלכלה באיזה ברוקלין קולג' בערב או משהו. כן, בסדר. בכל מקרה, באוניברסיטה שיש את הכיסאות עם הכתיבה, אז מה הבעיה של השמאלים? שאם אני אעשה שמאלי, אז זה תופס שתי כיסאות, ולכן הם מסכנים, הם תמיד, באוניברסיטה העברית לפחות, הם תמיד בסוף, מתוך ההנחה שהם עשירית אבל היום יש עלייה במספר השמאליים בעולם, זה כבר ידוע. זה נגיד תורת האבולוציה. ובכל מקרה, זו אותה סיבה, עם הסיבה. אם השמאלי יסב ככה, אז הוא שוכן בכיוון ההפוך. כי לא שוכבים ככה, אי אפשר לאכול ככה, שוכבים על הצד. אז זאת הסיבה שככה. עכשיו השאלה היא, בעצם כשמסבים, זה נורא נוח, זה נורא מלחס. רק בעיה אחת, כל אחד רואה את הגב של השני. ואז השאלה, איפה להושיב את הבן אדם ליד האיש החשוב? אז מה אומר איש גלותה? אז מה, אנחנו דיברנו פה לפני פורים, שיהודי המגילה הם יהודים פרסים? אז הנה, ראש הגלותה אומר, אני יודעת מנהגי הפרסים במשטרות. כנראה גם נכנס ויצא. אז הוא אומר ככה, אז השני לו למעלה ממנו. מה פירוש למעלה ממנו? שהוא בצד שמאל של האיש החשוב שמסב. אוקיי, בזמן שהן, שהן שלוש, גדול מסב באמצע, עכשיו תסתכלו בתקלין שלי, הגדול הוא באמצע, הוא בראש בעצם, בראש השולחן, שני לו למעלה ממנו, שזה אותו מקום, שלישי לו למטה ממנו. עכשיו זה מפריע לרב ששת. מה מפריע לרב ששת? שבעצם במקרה של שניים, זו הגרסה המקובלת בגמרא, מיד אני אראה לכם שיש גם גרסה אחרת, אבל לפי הגרסה המקובלת, יוצא שיש שני אנשים, האיש החשוב ועוד איש, והם בעצם לא כל כך יכולים לדבר אחד עם השני. כי אחד פה ואחד פה. לעומת זאת, אם הוא היה יושב שם, היה יותר קל לדבר. או במילים מאוד אחרות, אם האיש החשוב רוצה לדבר בצורת הישיבה של הפרסים, הוא צריך מה לעשות לראש שלו? לקבל נקע בצוואר. ולכן תראו מה הוא שואל אותו. אמר לי, וחיבה ישתאוי בעדי. הם רוצים קצת לדבר. מתארץ תירוצי, וייתי ומשתאי בעדי, מה הוא צריך, כשהוא רוצה לדבר איתו, הוא צריך פתאום להתיישב, כאילו, איזה מין צורת ישיבה הזאת, שאי אפשר לדבר אחד עם השני. ועל זה באה התשובה, אמר לי, שני פרסאי דמחווילי במחור, הם מדברים בשפת ידיים, בשפת סימנים. הייתי אומר את זה קצת אחרת, של הפרסים, הארוחה לא נועדה כל כך ליצור שיחה. לא כל כך נועדה לדבר הזה. זה כנראה לא נועד לדבר הזה. על זה הוא ממשיך והוא אומר...
יש כל שדרים על שפת הידיים.
מה זה?
אבל זה דווקא
ברום,
לא?
אנחנו מיד נראה מה קרה ביוון. בסדר, ליברמן הביא פה עדויות, וזה מה שיפה. זה כאילו, אני לא יודע מספיק להגיד שזה מאפיין את התרבות הפרסית מול היוונית. פשוט אני צריך לשאול מישהו שמתמצא. מה זה? הרמן צריך לשאול, כן. אבל בגדול אתם תראו שאצל היוונים, היכולת לדבר עם האנשים קובע את המיקום. כלומר, הייתי אומר ככה, במה מתבטא העובדה שאתה איש החשוב, שאתה הראש? האם הוא מתבטא שאתה מקבל כיסא הכי חשוב או דרג, או האם הוא מתבטא בזה שאתה יכול לשלוט בה, לנהל את השיחה? אני אתן לכם דוגמה כזאת מהשולחנות המלבניים. מצד אחד יש את הראש, אתה יושב לבד, כולם בצד יושבים לך, כל הילדים, רואים שאתה איש חשוב. יש רק שני מקומות כאלה, אתה צד אחד, נגיד אשתך בצד שני, הילדים בצד, זה אין ייחוד לכיסא השני ליד השלישי בצד, נכון? מצד שני, כשקצת מגדילים את השולחן, או שאתה אפילו רוצה להגיע לאוכל, אתה בעצם בקצה. עם מי אתה יכול לדבר? איפה המקום שהכי טוב אפשר לדבר ממנו? באמצע השולחן. איפה ראש הממשלה יושב בישיבת ממשלה? באמצע השולחן. לא, 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 כי שם, למה? כי כל מה שהוא רוצה הוא לנהל, הוא רוצה לדבר עם האנשים, אז הוא מקבל את המקום שמי שדווקא מהאמצע מדברים הכי טוב. עכשיו, בעולם שלנו, בשולחן המלבני, האמצע והראש הם כבר לא אותו מקום. דווקא בשפה שלהם, איפה האמצע הוא גם הראש, אבל מבחינת הפרסים, זה מה שעולה בה בגמרא, מיד נקרא מליברמן, תראו, הוא מתאר את זה יפה, מפלוטרחוס, ממש למקורות ההיסטוריה בני הזמן. לפרסים היה חשוב הדרג, הרמה, זה מה שהיה חשוב. בעולם היווני, נראה, היה להם יותר חשוב, החשיבות היא ביכולת שלך לדבר. והסעודה היוונית היא כללה בתוכה גם שיחה, גם דיבור, זה מפגש חברתי. עכשיו הוא ממשיך וזה קטע מדהים. מים ראשונים מאיכן מתחילים? אז זה מסביר רש"י שמי שואל את מי, רש"י ששת שואל את ריש גלותא. וכאן תראו דבר מדהים, בעצם מה הוא שואל את ריש גלותא? כנראה מה עושים הפרסים עם מים ראשונים. ומה מיד אנחנו מגלים? זה לא הפתעה גדולה למי שלמדתי נטילת ידיים פה לפני... שלוש שנים זה היה, ארבע שנים, יותר. זה היה בנצח מנשה, כן. שנטילת ידיים הוא לא מתחיל מהשולחן ערוך, אלא נטילת ידיים איפה מתחיל? שכך היה מקובל גם אצל האומות. כלומר, נטילת ידיים שמטרתה לקדש את הידיים או לתאר אותם, אז ראינו את כל הקשר בין מסכת ידיים וכו', אבל היא מתחילה קודם כל מהעובדה הפשוטה שבפני ארוחה שוטפים ידיים. בעצם מה שההלכה עושה היא לוקחת נוהגים אנושיים, מעניקה להם משמעות דתית. בדרך כלל זה גם נעשה על ידי זה שמטילים עליהם כל מיני כללים שמפקיעים אותו רק מניקיון והופכים אותו לריטואל. אבל המים ראשונים ואחרונים, אנחנו מיד נראה, לא מתחילים בשולחן ארוך. הם מתחילים מזה, מדבר מאוד פשוט. לפני האוכל רוחצים ידיים, והיות והם אוכלים בידיים, אז בסוף האוכל גם רוחצים ידיים. זה פשוט מאוד. כלומר, מים ראשונים ואחרונים מתחילים, גם אצל הפרסים יש מים ראשונים ואחרונים, וגם אצל היוונים זה היה, מי שמתעניין, יש יהודי שכתב על תיאת ידיים עבודת מאסטר, פריסטנברג, יאיר, אני חושב, כתב את זה. מה?
אני לא זוכר.
יש כמה שם, כן. בכל מקרה, אחד מהם. אז זה בדיוק הוא כתב. הוא מביא שם מקורות מהעולם הקלאסי, איך היו נוטלים ידיים וכו'. והדברים האלה פשוטים ומוכרים לחזק. יש פה שיחה שאחרי שראש הגולה הסביר לרב ששת כמה הוא מבין, אז רב ששת מתחיל לשאול אותו מה מנהגי נטילת ידיים של הפרסים. ובואו נראה מה יש שם. מאחד מתחילים, אמר לי מן הגדול. עכשיו, עוד פעם, מה בולט של הפרסים, מה מאוד חשוב? הכבוד, נכון, הגדול, הוא הראשון. אבל תראו מה שואל רב ששת, יושב גדול וישמור ידיו עד שנותנים כולם, אני מניח שהדבר הזה, הבעיה הזאת מוכרת, הראשון שנוטל ידיים, עכשיו הוא נועל את הפה שלו, זה יכול לקחת במשפחות מרובות ילדים, שגם רבים יד הכיור, יכול לקחת לא מעט זמן, אז תראו מה הוא עונה, אמר לי, לאלתר מייטו טקה קמה. זה נכון, אבל הכוונה... זה נכון, אני מסכים. אבל הכוונה, ג'ולי, שהוא צריך לחכות לכולם.
הוא מחכה.
אז מה הכבוד הגדול בזה? הכי טוב זה... אז התשובה היא שהוא אצל הפרסים, הוא לא חיכה לכולם. זאת שאלה, מביאים לשולחן את המרק, את השאלה לשולחן. אתה מתחיל לאכול מיד, הוא מחכה שיביאו לכולם. שאלה. אצל הפרסים לפחות מה אנחנו רואים? אתה מתחיל לאכול מיד. אוקיי, אמר לי, אלתר מייטו טקה קמה, צריך לזכור שהיה לכל אחד שולחן פרטי, כי הם שכבו, אז מיד מביאים לו שולחן. מים אחרונים, עוד פעם, השאלה היא, מים אחרונים של הפרסים, מה הם עושים? מאחד מתחילים, אמר לי, מן הקטן דווקא. לפעמים דווקא להיות אחרון, זה מה שעושה אותך חשוב, כידוע, כן? למשל, כשמחלקים מדליה באולימפיאדה, אז מקום ראשון מקבל אחרון, כידוע, כן? הלאה. אמר לי מן הקטן, ואז זה הוא שאל אותו, זה לא הגיוני, וגדול יתי וידיו מזוהמות עד שנוטלים כולם, אז הוא מחכה מהידיים המלוכלכות שלו אחרון לנקות את עצמו, אמר לי, למה סלקי טקה מקמי עדינים תימיה לגבי השולחן אצלו, ולכן הוא ממשיך לאכול, הוא לא שהוא עומד שם ידיים מלוכלכות, הוא לא, בעצם, הוא לא מחכה בתור אף פעם. עוד פעם, בסופו של דבר הכבוד הפרסי הוא מאוד מאוד חזק, אז זה תראו את התגובה של רב ששת. אמר רב ששת, אנא מתניתה ידנה. כלומר, עד שאתה לומד מהפרסים, אני אומר לך, מתניתה. מה שבעצם הולך ומתברר מרב שאול ליברמן, זה אני לא כך יודע אם באמת זה מתח בין המתניתה, שיש לנו הלכה למשה מסיני, איך יושבים ליד השולחן, או אם זה הפרסים, אלא פשוט מאוד, המשנה חיה בתרבות אחרת. באיזה תרבות היא חיה? בתרבות ההלניסטית. ולכן, מדברי ליברמן פשוט עולה, שהמתניתה משקפת את הנוהגים שהוא מקובלים בעולם שהתנאים חיו בו. ומה שראש גולה ניסה לתאר זה מה מקובל בעולם שהוא חי בו. אולי כן, יש פה שאלה, אבל זה אחד מהדברים שהם הצירים היסודיים של ליל הסדר, וזה שההלכה נקבעת לפי המציאות והתנאים והנסיבות והתרבות שחיים בחכמים שמעצבים את ההלכה. אז אנחנו נוהגים את הדברים מכוח הרציפות של המסורת. איך להגיב כאשר התרבות שמסביבנו שינתה כל מיני דברים שההלכה נשענה עליהם. למשל, הדוגמה של הסיבה היא דוגמה, זה ברור כאן שהסיבה מקובלת גם בעולם המזרחי וגם בעולם ההלניסטי. זה דברים גם שאני מכיר מקורות היסטוריים בני הזמן. זה היה מקובל על בני העולם כולו, מזרח ומערב נקרא לזה. אבל בדורות מאוחרים יותר, כשעוברים לכיסאות, אז מה... אז להמשיך לעשות בליל הסדר? אז כולנו יודעים שאנחנו גם עושים את זה, וגם אנחנו הפכנו את זה לאחת מהשאלות של מה נשתנה, כי זה באמת דבר מוזר, כן? מי שלומד את הגמרא הזאת, מה זה מוזר לעשות בליל הסדר? מה פתאום?
רק הגברים המטומטמים עושים.
מה זה?
רק הגברים המטומטמים. הנשים יודעות.
נכון. עכשיו, באמת בספרות של חכמי אשכנז מופיע, שברביה מופיע, שוב, בזמן הרעיון של הסיבה הוא לשבת מכובד. אז בזמן הזה, שמכובד זה על כיסא, אז תשב על כיסא. מה, האופציה קיימת, מה, האופציה קיימת, אבל בגדול, דווקא האופציה של הרביה הפסידה. בגדול, האופציה הייתה שתי נטילות ידיים. אתם כבר רואים פה שתי נטילות, מים ראשונים, מים אחרונים, שזה בא ממקום תרבותי מסוים. המשיכו ליטול ידיים וחיפשו לו, הנטילה הראשונה, המשיכו ליטול ידיים וחיפשו לו משמעויות חדשות, טוב, ביטלו את הברכה, כדי שלא ביטלו את הברכה. בגדול, מה שלא, אבל הקרפס, זה עוד דוגמה לזה. הרי מה זה הקרפס? כבר, אני חושב שפעם דיברנו על זה פה. הקרפס זה המנה הראשונה שהייתה מקובלת, זמת הבנים. עכשיו, זה היה מקובל בעולם של התנאים, כבר היה מקובל בעולם הרומי. כשעוברים לעולם של הבבלי, כבר בבבלי זה מפורש, הבבלי אומר, מה זה הדבר הזה? מה, אני מטבל כל יום? כי זה לא היה מקובל אצלם בתרבות. עכשיו, תיאורטית, מה יכלו להגיד? אז תפסיק לעשות את זה. במקום זה בחרו באמת בדרך אחר. הדרך הייתה לתת משמעות חדשה לקרפס. ואז הוא הפך להיות הכר על התינוקות, הוא הפך לדבר משונה. כן, הוא יכול להפוך לי, יש דעות שהוא, המטרה שלו להיות ברכת בורא פרי אדמה של המרור, כי המרור מצד אחד לא נפטר בברכת הפת, כי הוא לא בא מחמת הסעודה. מצד שני, אסור לברך על הבורא פרי אדמה ליד הקבוע על המרור, כי הם עושים מצוות חבילות, חבילות. זאת אומרת, דרך המלך הייתה, ההלכה מעוצבת בתרבות מסוימת, וזה נשאר. בהקשר שלו, בעצם רב פאפה אומר לו, אני חי ממקורות פנימיים, אני אומר, אבל בינינו, המקורות הפנימיים, הם עבדו כמו הריש גלותא, רק שהם עשו את זה 200 שנה לפניו אולי. כלומר, 200 שנה לפניו עשו את זה בארץ ישראל. אבל יכול להיות, זה כן הייתי רוצה להוסיף, שמהשאלות שהגמרא מייחסת, שרב ששת שאל את ראש הגולה, אולי גם אפשר לראות שהוא לא אהב את מה שהפרסים עושים. אני אגיד את זה אחרת, זה לא רק כך כתוב בברייתא, ואני עושה, אני יהודי שחי מהשולחן ערוך, לא מעניין אותי, לא היסטוריה, לא תרבות, אלא יכול להיות שבאמת יש משהו בעולם היווני, במבנה שלנו הזדהה איתו יותר, כי המחלוקת המרכזית, כפי שציינתי קודם, שמיד נראה, שעולה בין הדרך של הברייתא, בין הדרך של הפרסים, זה הולך סביב נושא השיחה בין האנשים בחדר. שהברייתא מעניקה יותר חשיבות לייצר צורת ישיבה שאפשר לדבר מאשר לתת כבוד. כן, אני רואה שאני מעצבן אותך היום, כן.
לא, אני פשוט אחרי זה, אם לא חשוב על זה, אז ככה.
יכול להיות. הוא אומר, אני יודע ברייתא.
איך שאני מבין את זה, החזרה הייתה רק כזה דרך ארץ, שזה היה מעין מוסר אוניברסלי. ויש לכל דעות, יש לנו גם כן דרך ארץ, ואולי חכמים מבינים את זה יותר טוב, אבל זה לא, אבל אני לא חושב שזה, שבכל תרבות עושים את זה אחר. אם אני רואה את זה כמעין ככה עושים, זה כנראה שכל כך עדיין בדיני דרך ארץ, שלנו, שאנחנו רואים את זה בכלל כ... מה זה משנה? זה לא
הלכה,
זה מה, אבל
זה
היה דרך
ארץ. זה גמור, אני מסכים איתך, אבל אני רק אומר בגדול, שראש הגולה בעצם אומר לו, אנחנו צריכים את דרך הארץ שלנו לעשות לפי מנהגי החברה והתרבות שאנחנו חיים בתוכה, שזה הפרסים. וזה אומר לו, רב ששת, לא נכון. הוא אומר לו, יש לי מקורות פנימיים, עכשיו, אתה צודק, יכול להיות שזה, אני מניח שהוא לא אמר לעצמו, כמו היוונים, כשזה אותו מתודה, אבל כי באמת יש לנו, אבל זה עולה בבירור, שהשאלות שרב ששת שואל את ראש הגולה מבטאות שהוא גם מזדהה בברייתא. כלומר, כשהוא שומע איך הפרסים יושבים, אז הוא מיד דובר, אז איך הם מדברים אחד עם השני? כלומר, אז משהו פה לא הגיוני. עכשיו, המתניתא, בוא נקרא אותה, בבירור אומרת שיושבים בצורה שנותנת עדיפות ליכולת לדבר, כי דיבור הוא נושא שחשוב להם. כן, הוא אומר לו ככה, נא מתניתא ידנא, דתניא, כיצד סדר הסבא, בזמן שהם שתי מיטות, גדול מסב בראש, ושני לו למטה ממנו. כלומר, ראש הגדול מקבל את צורת הסבה שתקל עליו לדבר. טוב, מישהו שם יצטרך להקם את הראש, זה השני, אבל הרי הוא השני. כן? כלומר, הוא השני. אתה מעקר את השיחה כשאתה גוזר על הראש, על הגדול, לא לדבר. אבל כשהגדול שוכב בצורה נוחה, הוא הרי מנהל את השיחה ליד השולחן. כן, אז הוא למטה לו, למה? כי אז הוא כשהראש הגדול סליחה מסב, הוא מסתכל על, על השני. ותראו איזה דבר מדהים קורה פה, מה קורה כשיש שלושה? זאת אומרת, הברייתא, בזמן שאין שלוש, מיתות גדול מסב בראש, שני לו למעלה ממנו, מצריכים אותו, מזיזים אותו למעלה ממנו, שלישי לו למטה ממנו. למה עושים את זה? אז רשי פה אומר דבר מדהים, תקשיבו לענייני כבוד גם כן. אומר רשי ככה, בזמן שהם שני לו למטה ממנו, שמוצרח גדול לספר אמו לא יצריך לזקוף. רשי בפירוש אומר, זה עניין, בוא נשב בצורה שאפשר לדבר. בזמן שהם ג' למה משנים? הוא אומר ככה, אם בא לספר, מספר עם השלישי לו. קודם כל, יש לגדול יכולת לדבר? ודאי, רק מה? לא עם השני, אלא עם השלישי. ואם בא לספר עם השני לו, טוב הוא שיזכור. נכון שלדבר עם השני הוא צריך להתאמץ. אבל למה כדאי לו להתאמץ במקרה הזה? ואל ישפיל את השני לו לפני קטן ממנו, שיהיו למטה וקטן ממנו למעלה ממנו. בעצם הטענה היא שצריכים להבין, כששוכבים בצורה הזאת, חוץ מהשאלה אם אני רואה אותך או לא, ההוא ששוכב למטה ממני בעצם שוכב ליד הרגליים שלי. טוב, אז בטח העבדים גם רחצו לו את הידיים, אבל בכל זאת לשבת ליד רגליים של בן אדם זה לא הכי מכובד. כלומר, אם הראש שוכב פה ולמעלה ממנו השני, זה נחשב יותר מכובד מפה. הוא יוצא פה אותו מתח בין כבוד ונוחיות שיחה. יותר קל לדבר עם זה שפה, אבל זה שפה נחשב יותר מכובד ממנו. עכשיו, כשהם רק שניהם לבד, אז מה אפשר לעשות? להגיד, חכך, בוא נהיה נוח, כן? כלומר, אני אגיד ככה, כשאני מדבר רק עם איתכם, קבוצה אינטימית, כשאני לא צריך לבוא שאתה חליפה ועניבה, הזמינו אותי לחצות לפני איזה אודיטוריום, לא יודע, אני בשתה ג'קט שלי, כן? כלומר, בגדול, האינטימיות של השניים היא אומרת, אז בוא, דברים שיש שלושה, אז משווים כבר בין השני והשלישי, ואז, במקום להגיד, עדיין הוא יותר חשוב, כי איתו אתה יכול לדבר. זה מה שאני הייתי אומר, אתה יכול לדבר איתו, יכול... לא. זה נראה ש... ליד הרגליים שמת את השני, כנראה הוא יותר חשוב ממנו. אז לכן, מה צריכים? והראש הגדול, אם הוא רוצה לדבר, הוא יתאמץ בשביל לעזור לו להיות יותר חשוב ממנו. עכשיו, נורא נורא בולט פה כל נושא ההיררכיה והכבוד. אז עלה פה הרבה פעמים בלימוד שלנו, כל נושא השולחן שלהם, כן? כן, בבקשה. השולחן הלא דמוקרטי שלהם, כן?
למה לא
שמו
את
הכי חשוב
בהתחלה?
אז מיד נגיע לתוספתא. את צודקת. ואז הוא מדבר עם כולם. הוא עכשיו יד הרגליים. זה נכון, אבל אני הייתי אומר ככה, להיות באמצע, זה תמיד, בהגדרה נותן לך מה? זה תמיד חשיבות, כן? להיות באמצע זה תמיד הדבר, כן? אבל את מראה הערה מצוינת, מיד נראה שיש מישהו שככה באמת הציע. הכי טוב שהוא יהיה בראש של כל השרשרת, כן? אבל בכל מקרה, ממשיכים, מים הראשונים, זה הברייתא שרב ששת מכיר, כן? מתחילים מן הגדול, וזה הוא דומה למה שרב ששת, מה שהגרוש הגולה אמר לו על הפרסיים. מים האחרונים, תראו את הדין. בזמן שהם חמישה מתחילים מן הגדול, למה? כי אז הוא לא צריך לחכות יותר מדי זמן. ובזמן שהם מאה, מתחילים מן הקטן עד שמגיעים אצל ה' וחוזרים ומתחילים מן הגדול. ולמקום שמים האחרונים חוזרים ושם ברכה חוזרת. כן? כלומר הכוונה היא שכשמגיעים לחמישה האלה, אז מי שיטול ראשון בין החמישה האחרונים הוא זה שיברך ברכת המזון. ואז כל ענייני הכיבוד, מי יטול, הגדול יכול לחלק, הוא שם מחלק את זה. כן? הוא אומר, רשי, כשמגיעים לחמישה, אם נטל הגדול הוא מברך, ואם ציווה לאחר ליטול, קודם לא, הוא מברך. וזה אומרת, הגמרא, מסייע לי לרב, דמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, כל הנוטל ידיו באחרונה, התחילה, הוא מזומן לברכה, הוא מזומן לברכה. אוקיי, ממשיכה הגמרא, רק יקרא עוד סיפור, ואז נבוא לתוספתא. רב רבי חייא אבו יתווה בסעודתא קמי דרבי. אמר לי רבי לרב, קומה שידך. חזיה דקמירתת. אמר לי, בר פחתה, בר פחתה, זה רבי חייא שהיה שם, עין בברכת מזונה כאמר לך. כן, איך אתם מבינים את הסיפור הזה? למה רב התחיל לראות בכל הגוף כשהוא רבי אמר לו, תיטול ידיים, מים אחרונים? ומה בר פחתה מרגיע אותו כשהוא אומר לו, הוא סך הכל מה ביקש לעשות? לתת לך זמן להתאפס על ברכת המזון. עין בברכת מזונה כאמר לך. מה לדעתכם הסיפור? כן, אולי הוא נבהל מהמחשבה שהוא מזמן. יכול להיות. בואו אני רוצה לעבור אתכם לתוספתא, וגם לעבור אתכם קצת פה עוד איזה נוסח בגמרא, קצת ראשונים. בתוספתא יש, כמו מה שאמר שקודם, קינה דרך ארץ, זה, יש פעם אחת בפרק ד', כיצד סדר סעודה, פרק ד' הלכה ח', תמיד לפני פסח אני קורא את זה מאנשים, אבל עשיתי לכם את זה כמה פעמים. כולל הסדר כמעט יושב על הסדר סעודה הזה. יש פה הסיבה, נותנים ידיים פעמיים, יש פה כמה כוסות, יש פה פרפראות, כמעט כל מה שכתוב בפרק הרבה פסחים יופיע פה. מה שאנחנו רוצים מופיע בפרק ה'. בפרק ה' הלכה ה', כיצד סדר הסב. בזמן שאין שתי מיטות, גדול מסב בראשה של ראשונה, שני לו למטה ממנו. שזה דומה למה שרב ששת אמר בברייתא. בזמן שהן שלוש מיטות, גדול מסב בראשה של אמצעית, אני חוזר, אני נוטה לחשוב שיש פה שלוש ספות, אז הגדול יושב באמצעית, אבל ברכה, זה בשבילך. באמצעית, באיזה חלק של האמצעית הוא יושב? רש"י אמר שבראש הכוונה הוא הראשון, אבל פה ברור שראשה זה בראש האמצעית. כלומר, הוא לא יושב באמצע, הוא יושב פה. זה המקום הכי טוב. כי אם הוא יושב פה, זה של ידו, הוא יראה את הרגליים שלו, כן? אז המקום הכי טוב הוא לא האמצע של הספה האמצעית, אלא הראש של הספה האמצעית. זה המקום הכי טוב אצל הברייתא. הלאה. שני לו למעלה ממנו, שלישי לו למטה ממנו, כך היו מסדירים והולכים. אפשר לראות מה מסדיר, כך היו מסדירים והולכים, אם היה יותר משלוש. אז הם היו כל הזמן עושים את הצלבות, אלה ה-place cards, בקיצור, ידעת לפי המקום שאתה יושב, מי אתה, שהיו דואגים שהחשובים יותר יהיו למעלה, והחשובים פחות למטה, וככה היו עושים את כל הצרכות האלה. עכשיו ליברמן כותב על התוספת הזאת, הוא כותב כך, אני מקריא. ומגרסת הירושלמי והתוספתא מוכח שבראש פירושו בראש המיטה. מה רש"י פירש? ראש הכוונה הראשון. הוא אומר לא, זה ראש המיטה. וההסבר הוא מה שברכה אמר. אמצע המיטה זה מקום לא טוב. ראש המיטה האמצעית, כך איזנת. זה המקום הכי טוב. והוא ממשיך והוא מפנה פה לכמה ראשונים, ואז הוא אומר כך. ומן הציורים העתיקים של משתאות היוונים, אנו יודעים שאנשי החבורה היו נשענים בידם עצמאית על הקער, ורגליהם על המיטה ומסובים פנים כנגד גב, מה שתואר פה קודם. כלומר, מרשותיו של השני אחרי מרגלותיו של הראשון, ומרשותיו של השלישי אחרי מרגלותיו של השני, וכשהראשון מדבר לשני, נמצא הראשון מסב כדרכו, והשני עוקם את ראשו, בדיוק מה שתואר, כדי לדבר עם הראשון. ומן התוספתא כאן אנו רואים שהיה מנהגם לעשה במיטה מיוחדת לכל אחד ואחד, כמו שנגעו היוונים בזמנו של הומרוס. ואז הוא כותב כך, ראשה של אמצעית, כלומר מראשותיו למעלה, אחר מרגלותיו של הראשון, וגבו מופנה לראשון וכו'. ואז הוא אומר כך, וכך, וכן נהגו הפרסיים להושיב את הגדול באמצע. וכן מעיד סופר יווני, שזה פלוטרכוס, בפרס המקום הנכבד ביותר הוא באמצע. וזהו המקום שניתן למלך עצמו. אבל ביוון המקום הנכבד ביותר הוא העליון. וזה בדיוק הפער הזה בין התרבויות. אם אתה רוצה כבוד, או אם אתה רוצה יכולת לדבר, זה הכבוד האמיתי, שאתה יכול לנהל שיחה עם האנשים. ובמאירי הוא גרס בברייתא שלנו שבבבלי, גדול מסב בראש, שני לו למטה ממנו, שלישי לו למטה ממנו, זה בשביל ברכה. הוא גרס בבבלי, שלא הראשון באמצע, השני פה והשלישי פה, אלא הראשון, שני, שלישי. זה מאוד פשוט לדעת איפה אתה יושב. הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ואז זה מאיר ליברמן, וטקס זה מתאים לסדר היוונים, זה הגיון היווני. אבל פשוט הוא שאין לקבוע כאן כללים, ואף אצל היוונים והרומאים היה אמצעי מכובד, וכן בספרי ריש בעלותך, מכאן היה בנתן אומר, האמצעי מכובד. ואז הוא ממשיך והוא אומר, כך היו לית המסדירים, מה שציטטנו קודם, כך ליתה בבבלי ובירושלמים, והוא מסביר איך שהסברנו. ואז הוא אומר כך, ובירושלמים מסיק על הברייתא שלנו. אמר רב שמואל בר רב יצחק, אבות דרך הסב הם קבורים. הם עברתי ליד מרת המכפלה, כאילו בכביש 60, בדיוק אני רציתי להכין את השיעור, אז קראתי את התוספתא הזאת, הישב לי לתנות, אמרתי לו, תראה, עוברים ליד מרת המכפלה, הם קבורים כמו הסיבה. מה הכוונה? אז הוא כותב, משהו שנראה לי קצת מוזר, אני חייב להגיד, אבל הוא כותב כך. והיין מראה הפנים שנתקשה בזה. ברמה, הפירוש הפשוט הוא, שבירושלמי נתן כאן סימן באלמה. הרי את מי קברו ראשון? אברהם נקבר תחילה, ואחר כך יצחק, ואחר כך יעקב. כן, הייתם במערת המכפלה פעם ועולי יצחק. זה לא ככה, אני לא. יצחק הוא הכי פנימי, אברהם הוא באמצע, ויעקב הוא בצד. כמו כשמגיעים, אז בצד שמאל האוהל של אברהם, של יעקב, סליחה, ואברהם הוא ממש ליד השביל, ואוהל יצחק זה צריך להיכנס פנימה. אברהם הוא באמצע. אבל כאן הוא טוען, אני לא יודע, אפשר לראות, בטוח המערת המכפלה. לא יודע. חריס נשאר. בכל מקרה, הוא טוען שהם יהיו קבורים, אברהם, יצחק ויעקב. אז מי באמצע? יצחק. הוא טוען שיצחק באמצע. כך הוא טוען. לא יודע. אני לא יודע כלום. אין לי מושג. אני לא יודע. אני רק קורא לך מה... אני אומר, לפי המסורת של היום, זה אברהם באמצע, אבל אני לא יודע מה... אני גם לא יודע גם אחרי מה שהוא כתב, מה הפירוש בירושלים. אני אומר לך בכנות. בכל מקרה, הוא טוען שיצחק באמצע, כי הוא השני. אז הוא אומר, והיינו, נמצא יצחק באמצע, הוא כבר אמרו במסיבה הלוך אחר זקנה. אז מי האב הכי זקן? יצחק היה הזקן בין האבות, כי הוא חי 180 שנה, אברהם חי 175 ויעקב 147, אז לכן, זה הכוונה. אני לא יודע אם זה הפירוש, אין לי מושג. הוא אמר שזה פירוש פשוט, אז מי אני שאני לא אחשוב כמור? אבל בכל אופן, בואו נמשיך בתוספת, רק להשלים את העניין. בתוספת נאמר בהמשך, סדר נטילת ידיים כיצד. עכשיו פה כדאי לשים לב להבדל בין הברייתא בבבלי לבין הברייתא בתוספת. בבבלי היה בברייתא מים ראשונים ומים אחרונים. ואילו בתוספת רק כתוב, סדר נטילת ידיים כיצד, לא כתוב. איזה נטילת ידיים? עד חמישה מתחילים מן הגדול, מחמישה ואילך מתחילים מן הקטן. מה שאין כאן, ורבשאו ליברמן, בואו אני אקריא לכם, רוצה לי, לא כתוב פה כשיש מאה, מתחילים מהקטן עד החמישה, זה לא כתוב, והוא אומר, סליחה? הבנתי.
לא ראינו משהו של חמישה, כאילו שלושה
מדינת המדינה, למה חמישה? לא יודע, אבל זה מופיע, מופיע בכל המקום, רק הוא אומר ככה, אני מקריא. לפי פשוטה של התוספתא, אין מדברים כאן במים אחרונים, כי לא כתוב מים אחרונים. כשכתוב סתם נטילת ידיים, הפשטות, שזה מים ראשונים. אלא מנטילת ידיים לסעודה. ואז הוא כותב ככה, אני מקריא. ברור שהירושלמי והתוספתא מתחילים מפני הכבוד בגדול, אבל אם היו חמישה ויותר, יצטרך הגדול לחכות בברכה, עד שיתלו השאר תידיהם, ויש כאן הפסק יותר מדי, הוא הופך את זה כן עניין הלכתי, של כן? לפי כך, מכיוון שהתחילו כבר בקטן, ממתין עד הסוף. ובמאירי, מבב רש עמוד ב' כתב, יראים לסוגיה הזו, יש דין שתכף לנטילת ידיים ברכה. אז מה, מהסוגיה הזאת מוכרח, שזה לא הכוונה מיד, אלא יכול להיות זמן שוקח לעוד ארבעה אנשים לטול ידיים. כך אומר המאירי. אוקיי? והוא ממשיך בשאו ליברמן, אני ממשיך, סדר מזיגת הכוס, אני חוזר לתוספתא, כיצד? בתוך מזון מתחילים מן הגדול, לאחר מזון מתחילים מן המברך, רצה לחלוק כבוד לרבו למי שגדול ממנו, הרשות בידו. כן? ועל זה אומר רב שאו ליברמן, אני מקריא, רצה לחלוק כבוד לרבו, בבא זו אינה גם בירושלמי, ופירושה נראה, שהמברך על היין יכול אחר כך לחבל בברכת המזון לכל מי שרוצה לחלוק לו כבוד. כלומר, זה לא שמי ש... כלומר, מי שמזגו לו את הכוס, הוא מקבל את הרשות להחליט למי לתת אותו. כן, זה מזכיר לי, זה דבר שדעתי אסור לעשות, אבל מזכיר לי דבר שהיה מקובל אצל רבונים, שהיו מכבדים אותם בסידור קידושין, ואז הם היו רואים רב אחר, היו... מכבדים אותו. סבא שלי עושה את זה. סבא שלי היה בקי עצום בכללי הפרוטוקול של מה שנקרא רבנה של פרטקס. כאילו, מי מקבל איזה כיבוד? זה תורה שלמה. אז אחד מהתורות זה שרב זקן מקבל כיבוד יותר מרב צעיר. אז פעם הוא היה בחתונה, ואמרו לו, מכובד מורינו ורבינו, רב יוסף דור, והוא ראה את משה פיינשטיין, אז הוא קרא לו משה ונתן לו לסדר קידושים. אז החתן נפגע מזה בצדק, החתן בחר בו, אז הוא אמר לו, הרב, ביקשתי לך לסדר קידושים. אז הוא אמר לו, סידרתי של משה, יברך. זה מה שליברמן מתאר פה, שאתה צריך, אתה מקבל זכות הגבאות, אתה מחליט מי יקבל, ואז הוא רוצה לפרש את הסיפור עם רב הרב יחיא. אני לא יודע אם הפירוש הזה מתקבל לדעתכם גם, כן.
אם אנחנו מדברים על הסיפור,
מה דעתך?
אין לי מושג.
קודם כל, לא אומרים גדול, אומרים גודל.
לא, גדול בגמרא. לא אומרים.
אבל גיא, מה זה שור? ראש הבית, בבית שלך, אתה הגדול.
הראשון והשני והשלישי, הם לא מודאגים שמישהו ייפקע?
אני חושב שבעולם היררכי דווקא פחות נפגעים, כי הכל ברור.
אז
תשמע, היום הייתי בברית. של איזה תלמיד שלי שעשה ברית לבן שלו, היה שם ראש הישיבה, אני ברור שיכבד את ראש הישיבה, הכל היה מצוין, אני משתדל לברוח מזה שרבנים צריכים להיעלב, שלא מכבדים אותם. אבל היה ברור, הוא יותר חשוב, באמת שכך הוא עשה, זה פשיטה.
אז הראשון, יש ראש ישיבה.
יותר טוב שכולם שווים. כן, שיש ארבע ראשי ישיבה, זה מבלבל. טוב שאחד יותר זקן מאחרים.
כשיש 100, מי שמחליט, אתה 78,
לא הוא 78, והוא 76. יש תרבות שזה קיים, אתם בבית מדרש? הייתה שם תרבות היררכית, ג'וני, בבית המדרש ידעו מי תמיד יותר מתקדם מהשני. היו יושבים בסנהדרין לפי סדר החשיבות. תמיד ידעת, ג'וני, מה המקום שלך ברשימה לכנסת. זה היה מאוד מאוד ברור שם. זה לא היה שום בלבולים, ידעו מי האב בית דין ומי הנשיא ומי, ולא היה שם אף פעם שניים בתפקיד אחד, כאילו תמיד היה דרג. זה תמיד, עכשיו רק נסיים, תראו איך ליברמן מפרש את הסיפור של רב ורבי חייא. אני לא יודע, זה הפתיע אותי מאוד הפירוש שלו. הוא כותב כך: ובבבלי אמרו רב ורבי חייא ויתווה קמי דרבי בסעודה, אמר לי רבי לרב, קום מה שידך, חזי דאב אמירתת. אמר לי רבי חייא, בר פחתי, איים בברכת מזונה כאמר לך. ולפי זה נראה שרבי בירך על היין שלאחר המזון. ולפיכך, כשאמר לרב ליטול מים אחרונים תחילה, רטט רב, מפני שחשש שרבי הרגיש שידיו מזוהמות יותר מדי, ומפני כן ציווה לו ליטול ידיו תחילה. הוא טוען שרב ניבל, כי רבי העיר לו, שהידיים שלו מלוכלכות. אני לא מבין את זה. אבל רבי חייא מיד הבין, איך אומרים הבריסקר, זה הלוכה, לא כי הוא מאיר לו. שרבי רצה לחבר אותו בברכת המזון, ולא נתן לו את ידיו תחילה, אלא נתן רשות לרב, וזה שימש לו סימן שיתקין עצמו לברכה. לפיכך, הסיקו בבבלי שנוטל ידיו תחילה, הוא המברך. אני לא, זה היה לי פירוש קצת מוזר, אני חייב להגיד בכנות, אבל הוא מפרש לא כמו שג'ולי אמר, שהפחד שרב היה מעני אברך לפני כולם, אלא שרב דווקא מאוד נחמד לקבל כיבוד, מזמינים אותך לקבל כיבוד, רק הוא רב, ממה רב נבהל? והמחשבה שנותנים לו הערה, נראה לי מוזר, אני חייב להגיד בכנות. בכל מקרה, עד כאן הסוגיה שעוסקת בשולחן, אני אומר, זה הכנה לפסח, כי מאוד בולט פה נושא ההיררכיה, איפה אתה יושב, מה סדרי הישיבה, הבנו יותר טוב מה זה הסיבה. היום כאמור השולחנות יותר דמוקרטיים, ועדיין אני מעיז לשאול שברוב המשפחות פה בראש השולחן יושבים מההורים.
בעלים יושב באמצע.
בסדר, אבל זה בא מהמקום שככה הוא יותר מנהל.
כן.
זה הרבה יותר טוב אני חושב. זה באמצע, כמו ראש הממשלה בא לך. אבל הוא יושב שם לא כי הוא כמו כולם, אלא כי משם הוא ראש המשפחה. ברור, לא היה שם כבוד, זה יותר, זה יפה. לא, אבל זה קיים עד היום, הסיפור הזה, מי בראש, מי שם. מה שהגמרא ממשיכה זה כך, תנו רבנן, אין מכבדים לא בדרכים ולא בקשרים, ולא בידיים מזוהמות. כן, שזה דברים מאוד פשוטים. בכביש צריך לנסוע לפי חוקי התנועה, ולא להתחיל לחשוב, לתת לגודל הדור לעבור אותך. והדוגמה היה סיפור, רבין ואבאי אבוקה אז לי באורחה. קדמי חמרי דרבין לדי אבאי, ולא אמר לי נזילמה. עכשיו איך אבאי פרש את זה שהוא לא חיבל אותו? אמר, מדסלי קיימר אבונון ממערבה, רבין היה מהנחותי. שהוא היה הולך לארץ ישראל, שומע מערב רב יוחנן אומר, הוא חוזר הביתה, אז הוא אומר, הוא מרים את האף, הוא כנראה מחשיב את עצמו מאוד. גס לי דייטי, כמעט לפיתחה דבי כנישתה, כשהגיעו לכניסה לבית המדרש, בית הכנסת, אמר לי, נהל מה, רבין חיבד את הבית, שיכנס ראשון, אמר לי, ועד אשת עליו, מה רענה? אמר לי, אחי, אמר רב יוחנן, באמת, הוא ידע משהו מרב יוחנן. אין מכבדים, אלא בפתח שיש בה מזוזה, שמבחינה פשוטה, כבוד זה גם עניין של המקום וההקשר. זה דבר אחד לכבד בכניסה לבית הכנסת, זה דבר אחר לכבד במקווה, כשעומדים בתור למקלחת. זה לא, זה הכל תולי בהקשר. בהקשרים מסוימים הכבוד מתאים, בהקשרים אחרים לא, אני תמיד מכבד אותך, אבל ההקשר קובע. הוא ממשיך ואומר, אלא בפתח שיש בה מזוזה, דהית בה מזוזה, אין, דהית בה מזוזה, לא. תראו, זה פלפול בבלי. אלא מעטה בית הכנסת ובית המדרש, דהית בו מזוזה, החינם מדיין מכבדים, אלא אימא בפתח הראוי למזוזה. כן, שזה דרך יפה להגיד שגם בית כנסת. כן, מה ש... אתה יודע מה, בוא נתקדם עוד קצת. תתנו רבנן. שני, לא שמחת. אומר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, אין המסובין רשאין לאכול כלום עד שיתאום הבוצע. כן, זה דין שאני מניח שמקפדים, עד שהוא בקידוש הוא לא שותה, אז לא לאכול או לשתות, כן? יתיב רב ספרה וכאמר לטעום, איתמר למי נפקא מינה שחייב אדם לומר בשון רבו. כשכאן הראשונים כולם שואלים מסתירה בין זה לגמרא בפסחים. מופיע בגמרא בפסחים, בתימה שואלים תוספות. מהו סבא דערבי פסחים, דגחין ושעתי, אלמה דשעתי קודם המברך, ושמה יש חילוק בין אכילה לשתייה. הנה, מי יש לומר? דלא שתה, אלא להראות לו מעשה שלא היה צריך לומר יותר. הוא פחד שהוא ימשיך להגיד, אז הוא עשה לו קאט על ידי זה שהוא שתה. יש בראשונים הסבר אחר. הראשונים רוצים להבדיל בין קידוש לבין אכילה. זה מה שהם רוצים לומר. עיקר העניין שהם אומרים הוא שבקידוש המברך לא חייב בכלל לשתות. כי המברך מה יצא מוציא בקידוש. המברך יכול לקדש כדי להוציא אחרים ידי חובה. לעומת זאת, בברכות הנהנים במועצי, ושם אין דין של יצא מוציא. דהיינו, גם הבוצע בעצמו צריך לאכול. ולכן אתה לא יכול לאכול לפניו. והסבר הדבר מופיע בשיעור של סבא שלי על זימון. הוא מנסה גם שם לברר, ופה אנחנו נכנסים מאוד מאוד חזק בכל הסוגיה הזאת גם, פעם בכל נושא החבורה. שהדבר שראינו פה קודם היה שיש שני אנשים, יש דינמיקה אחרת מאשר כשיש שלושה אנשים. כלומר, אם אנחנו נזכרים בסוגיה של זימון בשניים מול שלושה, השני, משהו קורה לו כשפתאום יש עוד אחד פחות חשוב ממנו, נכון? ואפשר להרגיש את הדינמיקה שמשתנה בחדר כשיש שניים ושלושה. דווקא גם, כל הדינים האלה, שאנחנו לא מספיק היום את כל ההמשך, כמו שהיום היה ספק יפה, כן? זה הכל מדיני החבורה. האם אתה תואם עד שהוא גמר לברך? בהמשך יש פה סיפור, הגמרא מביאה מי מחכה למי, מתי אתה צריך לענות אמן, האם אתה מקפיד? יש פה תחושה מאוד חזקה שמייצרים חבורה, שמחלקים תפקידים, שיש פה מעין מקלה. עכשיו, באותו שיעור הוא רוצה להציע שגם בברכות הנהנים בעצם לא שייך שומע כעונה, כמו שהוא טען גם ביחס לברכת המזון. טענה שלו היא שאמרה שגם בברכות הנהנין הברכה חלה על האוכל, על החפצה שלו, אבל האוכל הזה הוא אוכל שברכו עליו, האוכל הופך להיות מותר. לשון אחרת, זה לא שכאילו כולם ברכו, אלא כשמישהו מברך על אוכל, האנשים האחרים יכולים לאכול מהאוכל הזה. אז לכן, כל עוד שהוא לא טעם, אז כביכול הברכה לא חלה על האוכל, כי הברכה היא בעצם הברכה שלו על האוכל. לעומת זאת, בקידוש, זה ברכת המצווה, אני מוציא אותך ידי חובה. אז אם אני מוציא אותך ידי חובה, אתה לא תלוי בי. בגדול, ההסבר שהוא מציע.
זה גם באופן
כך? אני לא יודע. אני אחזור ואני אעיין שם, הייתי בזה מזמן. בסדר, אבל בלי לדבר אני אעיין שם. בכל מקרה, יש פה בהמשך עוד טיפה ממתינים בקערה, מן חטופה. בעזרת השם אפשר לדעתי גם שיעור הבא לרוץ של איזה עמוד, עד שניתקע עוד פעם בעמוד כשנגיע לסוגיה של קטן. טוב, לילה טוב.